ארבעה צרכים להודות, מברך הגומל. ירדי הים, כשיעלו ממנה, עושה מדברות כשיגיעו ליישוב. מי שהיה חולה ונצפה, או מי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא. סימנך, בכל החיים ידעו הסלע. חיים, כתבות, חבוש, איסורים, ים ודבר. מה מברך? ברוך את השם ירוקנו מלך העולם הגומל לחייבים טובות שגמל, אני כתוב. השמים אומרים, שוב שגמלך כתוב, ואני גמלך כתוב נעשה צח שלה. וצריך לברך ברכה זו בפני העשרה. ושניים מהם חכמים, דכתיב, ורעמוהו בקרעם, ומושב זקנים מהללוהו. ואם לא שכיח הרבנן, זה יניח מלברך. ונהגו לברך אחר קריאת התורה, לפי שיצא מעשרה. אם ברך לפחות מעשרה, יש אומרים שיצא, יש אומרים שלא יצא. וטוב לחזור ולברך לפני העשרה, ולא הזכרת יום המלכות. אם ברך אחד ואמר ברוך את השם, וקוראים מלך העולם, אשר גמלך כתוב, וענה אמן, יצא. וכן אם אמר ברך החמלה מקד העלמה, ליאבך לן, וענה אמן, יצא. אם ברך אחד הגומד לעצמו, ותכוון להוציא גם את חברו, ישמע חברו בכיוון לצאת, יצא, אפילו בלא עליית אמן. אם אחר ולא דרך אחת הגומים מיד, יש לו את השומעים לברך כל זמן שיוצא. ונכון לא לאחר שלושה ימים. באשכנז וכן בצרפת, אין נוהגים לברך אחת הגומד כשהולכים מעיר לעיר. יש סוברים שלא חייבו, אלא דורכי מדברות, לשכיח ידי חיות פעות וניסים. אבל בספרד נוהגים לברך גם מעיר ועיר, מפני שכל הדרכים בהזכת סכנה. ומיהו, לפחות מפרסה, אינו מברך. והוא מקום שמחזק לסכנה ביותר, אפילו לפחות מפרסה מברך. בכל חולי צריך לברך. אפילו אין חולי שסכנה, ולא מכה של חלל, אלא כל שעלה למטה וירד, חייב לברך. מפני שדומה כמי שיעלוהו לגורדום, תדום בו. ואין הפרש מי שיש לו מחוש קבוע ובא מזמן לזמן, ובין שאינו קבוע. הגהה ויש חולקים שאינו מברך רק על חולי שיש בו סכנה, כגון מכה של חלל. וכן נוהגים לדירות אשכנז. הנה ארבעה לאו דווקא. שיש אומרים שהוא הדין למי שנעשה לו נס, כגון שנפע עליו כותל או נפע עליו אריה לטרפו, או שבאו גנבים בשודדי לילה. ולצון מהם צריך לברך. ויש חולקים ואומרים שאין מברכים הגומל, אלא הנה ארבעה דווקא. וטוב לברך בלא הזכרת שם המלכות. שלושה סוגים של ברכות יש לנו. אחד ברכת המצוות, אחד ברכת הנהילים, ואחד ברכות השבח וההודעה לקדוש ברוך הוא. ברכות השבח וההודעה, בכל דבר שצריך לברך משל שהחיינו, וגם כן כשמו ברכת השבח. ברכת השבע שלך גם כברכת הגומל, או הדברים שאדם רואה ומתפעל מהם שמברך עליהם, ברכות ראייה שמשבח לקדוש ברוך הוא. לא נתקלנו לא על הנאה ולא על מצווה, כמו שיש למעלה גם כן, למעלה כותב, הרואה חכמי ישראל מברך שחלק מחכמתו לרעיו, הרואה חכמי אמות העולם, חכמי מדע כלומר, מברך עליהם ברוך שנתן מחכמתו לבשר ודם. הרואה מלכי ישראל מברך שחלק מכבודו לבשר לרעיו. לגויים לבשר ודם. וכך זה הדרך, כל אותם הדברים, הרבה דברים מהם שהם לא מוצאים כל כך הרבה בזמננו, לכן לא כל כך נעריך את הדיבור. נגיד למשל היום, לגבי מלכים, או לגבי נשיאים, מה הגדר של מלך או נשיא שמברכים עליו? ההגדרה היא צריך להיות מלך שבידו להרוג במשפט כמובן. אבל בידו להמית ולחיות, ואם יאמר לו מה תעשה, אם יאמר לו מה תפעל. היום אין דבר כזה, היום כולם דמוקרטיה. אפילו מלך, לא יכול להרוג, אם אחד פגע בו אפילו. רייגן, הנה התנקשו בחייו, מה עשו? סרגו אותו לאיזה מעשר, וגמרו מזה. לא הרגו אותו ולא שום דבר. אם היה בזבונם, זבונם זה מלך משהו אחר. הוא בעצמו תופס אותו, חנק אותו, וגורג אותו וגמר מזה. אבל עכשיו לא, צריך משפט, צריך בית משפט לראות, אם זה שקור, מטורף, אם זה פקח, אם זה שוטה, זה הדרך. אז נמצא היום היכולת גם כן היא מוגבלת, כמה שיהיה נשיא גדול, נשיא של אמריקה, אבל אין בידו לעשות מה שהוא רוצה. יש משפט, יש דברים שחוקה שמחייבת אותו, אז אין לו ברירה. אלא מה, יש דבר אחד שיכול להיות שיש בו עניין של, של להמית ולחיות. דהיינו, אם מישהו נגזר עליו מיתה, ממליצים לפני המלך, או הנשיא, והוא יכול לחון אותו, יכול לבטם עליו בזרדין של מוות, במקום בזרדין של מיתה, מעשר עולם, או פחות, או יותר, אז גם כן יש בו עניין של להמית ולחיות. אם הוא עושה, ידחה את הבקשה. כלומר, לא רוצה לקבל את הבקשה של חנינה, ולהורגים אותו. שוב, זה יש בו בידו קצת להמיץ ולהיות. אלא שבדרך כלל, גם המלכים לא משתמשים בסמכות כזאת לבדם. אלא יש משרד המשפטים, יש שם אנשים שהם מומחים בדבר הזה, והם מרגישים את ההמלצות, והוא כמו בובה, חותם על מה שהם ממליצים לו. אומרים לו חנינה, חנינה. אומרים לו לא חנינה, לא חנינה. אומרים לו בן דוסה, בן דוסה. מה שאומרים לו, לא עושה דבר שהוא על פי דעתו. הנה כמו זה, הנשיא הזה. כל מה צועקים, חנינה לאנשי המחתרת, הוא עושה מה שהוא רוצה. אם היה יכול, היה עושה, אבל הוא פוחד מהשמאלנים. אחר כך תשקיף אותו מחר של דוד אלוני, אחר כך תהרוג אותו. וכאן זה, הוא פוחד, פחדן, מוגלב, מה זה לעשות. אז הוא אומר, שוב, היכולת היא מוגבלת. נשיא לא כמו שהוא רוצה, הוא עושה. אפילו נשיא של מדינה גדולה, כמו אמריקה, גם כן לא כמו שהוא רוצה עושה. לכן היום ירד גדולתם. חוץ מזה, בחסד ואחר מכסף של הגאון רבי יושעיהו פינטו, כותב דווקא כשהמלך נראה במלבושי כבוד, שכל מי שראה אותו מכיר שזה מלך. יש עזי כבוד של מלכות, עם כל בגדי הסירה שלו, עם כתר על מלכות, כתר מלכות בראשו, וכיוצא. היום כולם נושאים סביב, מי הולך עם בגדי סירה ועם כל מיני הדברים האלה. אולי היו פעם, היו נוהגים לובשים אותם, גשם, עד עכשיו מלכי ערב, אולי לובשים את זה בגדי סרן. אבל אמרתי כולם, בפו ליקסון, איש פשוט, כמו כל האנשים, כולם. יש לו חליפה ויש לו זהו, זה הכל. כמובן לא לובש בראשו שום דבר, הוא גלוי ראש. לא כתר מלכות ולא נעליים, שום דבר היה בלכות. וכן שוב, לפי דברי על ביושע פינטו, אין מקום לברך בחת המלכות. לכן המלאכה הזאת, כמו שאמרתי, היא לא שכיחה. הצד היותר טוב, אם אדם רואה איזה מלך מאמות העולם, ואין עליו בגדי סרט, לכל הפחות יאמר בלי שם המלכות. ברוך שנתן בכבודו לבשר ודם. מספיק בדבר הזה. אמת הדבר שזה לא ברכה. כל ברכה שאין בה שם המלכות אינה ברכה. אבל זה יותר טוב מכלום, כמו שאומרים. אבל בכל זאת, אין לברך בשם המלכות, ספק ברכות להכיר. כיוון שיש לנו הדעות האלה, או שצריך שיראה הכבוד שלו, או שהולך למשל צועד, ומינו מסמלו, מקיפים אותו פרשים, רכב ופרשים, זה כבוד מלכות, כמו שיש בגמרא, במסכת ברכות נמחת. שם כתוב בגמרא, רב ששעת היה סגי נהור, לא היה רואה. וכשיצאו כולם לקבל פני המלך, אז רב ששעת גם כן יצא. ויש שם איזה אחד רשע, צדוקי, צריך לקנטר אותו. אבל לכל אלה שהם הולכים, הם רואים, אתה אומר, לא רואה שום דבר, בשביל מה אתה הולך? אמרו, תחכה ותראה שאני יודע את אותו ממך. וכן, בקיצור, הולכו, כולם מחכים לפני שבוע המלך. והנה בא הגדוד הראשון, קורות וברקים, צחקות וזה. בא הצדוקי הזה, הנה, בא המלך. אמרו, חכה, עוד לא בא המלך. עבר הגדוד הזה, אין שום דבר. אחר כך עבר גדוד שני, עם תזמורת, עם המנונים, וצבקע ארץ לכולם. זה אמר, הנה, בא המלך. אמר, חכה, אין לדעת שום דבר. חכה, לא יודע המלך. אחר כך הגיע הגדוד השלישי, קודם אמר דקה. אמר, עכשיו בא המלך, וברך, רב ששעת. כן, אמר, מאיפה אתה יודע על זה? וכך היה באמת, אמר, מאיפה אתה יודע? אמר, לא כך. מלכותה דהרעה, מעין מלכותה דרכה. כתוב שמה, והנה, כתוב שם, כשבא אליהו הנביא, נחמה בתוך המערה, אז קודם שומע רעש, רעש גדול, רוח חזק, מפרק הרים, שבר סלעים, לא ברוח השם. ואחר הרוח, רעש, לא ברעש השם. אחר קודם המדקה, ונקבל השם עובר. אז זה מחוצה לרעה, מחוצה דרכה. טוב, זה כל פנים מה שאנחנו רואים שרשישת ברך, גם שם יש מחלוקת. מה פירוש ברך? הרבוס הגנהור, הוא לא רואה את המלך. שאומרים, ההרגשה לבד, היא נותנת שאדם יכול לברך. אבל יש אומרים, מה שברך, ברך את המלך. לא ברך ברכת המלכות, ברוך אתה השם שנתן מכבודו לבשר אדם, אלא ברך, אבל ברך את המלך. אבל לא שברך ברכה בשם המלכות. בסוף הוא לא רואה. דבר, כל מקום שרבותינו אומרים, הרואה, משמע רואה בראיית העין, לא משמע את ראיית השכל בלבד. נכון שכתוב, לבי ראה חוכמה ודעת בקהלת. בכל זאת, סתם ראייה, זה הכוונה שאדם ראה בעיניו. לכן אמרו מה שכוונה, מה שכתוב שם, מה שברך, הכוונה ברך את המלך, ברכת המלך. כל פנים זה אנחנו רואים מכאן גם כן, שגם בעניין מלכות צריך להיות מלובש בגדי מלכות. יש לו רכב, פרשים, עוברים לפניו, גדודים לפניו ואחריו, אבל גם זה צריך שיהיה מלובש שהוא בעצמו נראה שהוא המלך. אני מלובש רגיל פשוט כאחד האדם, אז אין מקום שברכו עליו. זה מה שכותב רבי יהושע פינטו. אבל כשהוא לבוש כאחד האדם, איה מקום כבודו, איך אתה צריך לברך אותו? צריך שיהיה דבר שהוא ניכר בה, כמו לבש בגדי הסירד, עם המדליות, זה כמו שהיו רגילים לבוש המלכים. כן, חסנו עוד, הרואה חסמי ישראל, גם על זה גם כן, יש ויכוח גדול, אם יש נוהג דבר הזה בזמן הזה או לא. יש ויכוח בפוסקים. למשל בספר חסד לערבים, הוא כותב, הרמ"א כתב ביורדי עשר, מר שמל דלת, אין דין חכם בזמן הזה. שם כתב. שם באמת הוא עוסק לגבי מה שכתוב בירושלמי. תמיד חכם שבזה אותו איזה אחד נכלי עם הארץ, כונסים אותו בדין, מביאים אותו, וחייב לתת נצרה זהב למשקל חשוב, ונותנים לזה לחכם שבזה אותו. זה מבושת שלו. כן, ואמרו, אז זה בא הרמה וכתב, אין לנו דין תמיד חכם בזמן הזה. שמחת עם הארץ בזה תמיד חכם, לא מלדים אותו ונותנים לו נצרה זהב, וזה זה לא עושה. גם על זה יכול להקמר על שמה. אבל חסד דלתים, הוא מסתמך על דברי הרמה, כיוון שאין דין תמיד חכם בזמן הזה, אז אין לברך ברכת חכמים, שכתוב הרואה חכמי ישראל לברך שחלק מחכמתו ליראיו. באמת, דבריו מופרכים. קודם כל, מרן חולק על הרמה. שנית, כותב המהרימת, רבי יוסף מטרני, שלא כתב כן הרמה, רק לעניין דילים ממונות, שיוציאו מזה ויתנו לזה, אז צריך להיות איזה תמיד חכם בעל שעור קומה. אבל בזה סתם תמיד חכם, אנחנו מוצאים לזה ממון, אני אומר, הוא לא, אז זה לא צריך לסמוך על זה הרמה, וכן כתב שאין דין תמיד חכם בזמן הזה. אבל שאר כל הדינים כולם שכתובים בגמרא, תמיד חכם כך וכך, מרן עתיק אותם כולם כהלכה, ואפילו הרמה לא חלק עליהם. כמה דברים יש, למשל, תמיד חכם צריך להפוכה בזכותי, כשיבוא לבית המשפט, לבית דין, לדון אותו, יחד עם אנשים אחרים, אז צריך להפוכה בזכותי, צריך עוד שיקול דעת, שמונין יפה בדבריו, לא לחשוב אותו סתם כאחד הרקים. מתחשב הוא גם כן שחייבים להושיב אותו בבית דין. כתוב, עמדו שני האנשים יש עליהם הריב לפני השם. צריכים לעמוד לפני הדיינים. כשבאתם את חכם, מושיבים אותו. כתוב, כל זה פסק אותם מרן. עכשיו, בהרבה דברים שיש לנו כתוב, למשל, אין מועד לפני תלמיד חכם. לא יבוא ולא יהיה, אם נפטר תלמיד חכם, יום ראש חודש. ועושים לו הספד, עושים. לכל אדם ואדם אסור לעשות הספד. אבל אין מועד בפני תמיד חכם, כל שכן חנוכה ופורים, זה הגמרא אומרת, מועד כוונה חורם מועד. ראש חודש גם כן, דינו כדין מועד. חנוכה ופורים גם כן זה מלבנם. ואומרת, אין מועד בפני תמיד חכם, בשעת הזוויה שלו, שהוא באמת מותר לפניהם, חייבים להספיד אותו. אפילו שהוא יום ראש חודש או חול המועד, וכל שכן אם זה חנוכה ופורים שמספידים אותו. וזה מרן פסק את כל הדברים האלה. יש בספר, זכרונות אליהו ואליהו מני, כותב, נפטר פעם אחת לתלמיד חכם בראש חודש, והורה איזה סורבה מרבנן שאסור להספיד אותו, כיוון שאין לנו תלמיד חכם בזמן הזה. אמר דבריו לא נכונים, כי מה שכתבו על תלמיד חכם בזמן הזה לא קרה להוצאת ממון, אבל לא לגבי הדברים האלה. לכל הדברים שיש איש דין תלמיד חכם, כי יפתח בדורו כשמואל בדורו. הרי גם רבותינו האמוראים אמרו על הראשונים מהם, ראשונים כמלאכים ואנחנו כבני אדם, ראשונים כבני אדם אנחנו כחמורים. אמרו על עצמם. נכון שהדורות הולכים מלוך וחסור, אבל זהו דין תמיד חכם, אלה שופט אשר יהיה בימים ההם. יפתח בדורות, שמואל בדורות. אי אפשר לשנות את מעשה בראשית. תמיד, הדור הולך וחסר. אתה פרנס לפי הדור. אם הדור טוב, אז מכם פרנס טוב. אם לא, חס ושלום לעבר. אז לכן סוף סוף מה שיהיה, יפתח בדורות, שמואל בדורות. לכן לפיכך, אין לזה טעם כדי להוריד כבוד החכמים שלמה שלא יכולים לברך עליהם. תדע שמרן כתב את זה להלכה. מרן היה בזמן הזה. וגם הרמה שתק לו. למה? יגיד, אין תמיד חכם זמן, זה לא מברכים. למה הרמה שותק? אלא בדעת שמה, עשיתי ככה עוד האדמה. הוא מסכים שגם היום תמיד חכם. צריך שכדום כן מופלג ממש גדול לדור. הוא תמיד חכם מופלג, בעל בהוראה, תמיד חכם שתורתו אמנותו, וכל הזמן לומד תורה למי שבתוך האוהל. זה נכון שמה תמיד חכם שברכים עליו את הברכה הזו. בגמרא כתוב, בברכות נולחת, אם הוא תמיד חכם מופלג מאוד בתורה, וברכים עליו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, חכם מרזים. חוץ מברכה של שחלק מחוכמתו לרעיו, ברכים ברכה מיוחדת. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, חכם מרזים, שהוא כל כך חכם גדול. כתב הטור, וברכה הזאת לא שייכת בימינו, שאין לנו חכם מופלג כל כך שברכו עליו ברכה הזאת. אחר כך הוא אומר, על חכמי ישראל וברכים, ברוך אתה השם שחלק חוכמתו לרעיו. אז אנחנו רואים שהטור עצמו מבדיל בין ברכת חכם מרזים, שאין חכם גדול בימינו שברכו את הברכה הזו. אבל חכם חכמי ישראל, ומי זה להלכה? הוא מרן בשמית הברכה שברוך אתה השם חכם מרזים. למה? כמו דעתו של הטור. וזה חכם שיחות חכם מוקרג מאוד מאוד. בדורנו אין דברים האלה. אבל כשהביא אחר כך רואה חכם מחכמי ישראל וברך עליו שחלק מכוחן חכמתו לרעיו, תעתיק את זה להלכה. אז מה משמע שסובר מרן? שברכים את זה כל אחד ואחד לפי הדור שלו. אז אי אפשר לומר, אין תמיד חכם בזמן הזה. לכן דבריו של חסד לאלפים הם לא נכונים. האמת היא שצריכים לברך. אלא, לא רק תמיד חכם מברכים ברכה כזאת, כך כותב גם רבי יוסף ידיד בספרו תורת חכם, אלא מברכים על אדם שהוא תמיד חכם מובהק בהוראה, גדול בהוראה, בכל דבר ודבר, ורוב התלמוד יודע, עקב פנים רוב התלמוד, כך כותב התשבץ, שזה גדול של חכם, שיודע רוב התלמוד בדברים הנוהגים בזמן הזה. אפילו לא למד ספר סדר קדשים או טהרות שלא כל כך מצויים בזמננו, אבל רוב התלמוד הוא יודע אותו, וניגש גם כן כשבא לברר איזה הלכה, לברר הלכה למעשה, יש לו עיון ישר, שיקול דעתו, אז נקרא שמות תלמיד חכם, וזה שכותב אבקת רוחל גם כן, לעניין קיימה לפני תלמיד חכם. אנחנו אומרים, צריכים לקום, פני זיווה תקום, ואלת פני זקן, זקן זה קנה חוכמה. מי זה חכם? דבר, אין תלמיד חכם בזמן הזה. כן, אתה מתחוק את הפסוק, ואלת פני זקן. למה אין תלמיד חכם בזמן הזה? לא ככה, לא אומרים דבר כזה. אלא ואלת פני זקן, זה קנה חוכמה, שאין היום כן בזמננו. אלא כל אחד, אחד לפי הדורות שלו. אז זה אמר, הרשב"ץ אומר שישראל שיודע רוב התלמוד. כותב על זה מרן בבית יוסף, באבקת רחל, אין בזמננו חכם שיודע רוב התלמוד. כך כותב בזמנו, שהיו 200 רבנים גדולי עולם בצרפת, אומר, אין בצפת, אומר, אין בזמננו חכם שיודע רוב התלמוד. כבר לא יודע בעל פה, ודאי שלמדו לו פעמיים, שלוש, פעמים, אבל פעם אחת יכול לזכור אדם, בלי ספק, לא יכול לזכור בעל פה. זה אומר, אין דבר כזה, אבל כששואלים אותו שאלה, רוצה לברר אותה, יודע את המקור של הדברים, הולך, מעיין בהם, פותח, מעיין, מגיע להלכה למעשה. זה לך שמות, תמיד חכם בעל הוראה. זה עושה לך כל דבר, כל דברים אלה ותם בעל פה. לכן, לך שמות, תמיד חכם, זה מה שכותב הכתר אחר, שצריכים לעמוד בפניו, מדין ועדתה ונזקים. זה דבר גם כן, אני רואה את זה. גם כן אם הוא תמיד חכם, בעל הוראה, בקי וחכם, אז ברכים עליו, בתנאי שלא ראה אותו 30 יום. כי כל הענייני הראייה, אדם מתפעל מהם אחרי 30 יום. בתוך 30 יום ראה אותו כל יום. כל יום מברך עליו ברכה הזאת? לא. אלא עברו 30 יום ולא ראה אותו, אז יש לו התפעלות נפשית, אז צריך לברך את הברכה הזאת. וכך נעיד, האדמו"ר מונקאץ', בספרו של רוצה תשובות מנחת לעזר, אומר, ראינו כמה גדולים שעשו הלכה למעשה, והיו מברכים על תלמיד החכמים מפלגים שבדור, והיו מברכים עליהם ברכה שחלק מחכמתו לרעיו. ולכן צוחים על הדבר הזה. הוא הדין זה פרופסור בעל שם עולמי. יודעים אותו שהוא חכם גדול במדע, גם כן מאומות העולם, בין שהוא מישראל ובין שהוא מאומות העולם. מברכים עליו את הברכה של נתן בחוכמתו לבשר ודם. זאת אומרת, חכם, שעקר החוכמה היא יראת שמיים. ושיש חוכמה יראת השם. אם הוא תמיד חכם ולא שומר מצוות, זה לא שווה כלום, שישתק אותו בזבל, הוא והתורה שלו. אם הוא לומד תורה, על מנת תקיים אותה. ושיש חוכמה יראת השם. לכן אומרים שחלק מחוכמתו לראיו, שזה עקר החוכמה. אם אין יראה, אין חוכמה, לא שווה כלום החוכמה שלו. לכן שמה כתוב לראיו. אבל מה שאין כן, זה בשר ודם, חוכמה, מדע, רפואה, כל הדברים האלה. וכשימו, נתן מחוכמתו לבשר ודם. כשסוף ששמחנו, הוא אומר, השם ייתן חוכמה מפי ודעת התמונה, בכל השטחים כולם, בכל העלינים כולם. אם השם מסלק את השגחתו, לא מותר האדם לבהמה עין. אלא הוא נותן חוכמה מפי ודעת התמונה. לכן מברכים שנתן מחוכמתו לבשר ודם. גם כן הרואה מקום. שנעשה נס לישראל, כגון שידוע זה בהיסטוריה, שזה המקום שנעשה בו נס לישראל. יש אנשים יודעים, בקיאים בדבר. אז מברך, מברך ברוך את השם, שעשה נס לאבותינו במקום הזה, מברך את זה. וכן אם הוא לא נעשה לו נס, ממש נס יוצא מגדר הטבע. נס לא נקרא דק לבש שהוא יוצא מגדר הטבע. אבל אם זה דבר טבעי, באו למשל, ירו עליו, וזה פגע בו הכדור, ממש עוד שנייה חסו שלא מי נוגע בו. מילימטר אחד. סוף סוף, אין קשמו דרך הטבע. זה לא יחשב כנס שצריך לברך עשה לי נס במקום הזה. כמו העניין של יוסף הצדיק. דרכו אותו לתוך הבור, ושמה מלא נחשים ועקרבים. לפי הטבע, וצריכים להרוג אותו. נהמית אותו. כי בפרט כשנפל עליהם, דחק אותם. אז הם נוקמים בו, והורגים אותו. וכניסו מהם, זה נקרא שימור ניס. שברך יוסף הצדיק, התקרב שמה, יד בבור, וברך, ברוך את השם שעשה לי ניס במקום הזה. אבל מה שאין כן דבר שהוא בדרך הטבע, באו גנבים, איימו עליו, לקחו ממנו את ממונו, אבל ברוך השם משאר נפשו בישראל. לא צריך לברך. לכל היותר רוצה לברך הגומר, ייסע לחיפה ויחזור, וברך הגומר החיות אמרו שגמרי כתוב, וקבע על הדבר הזה. עושה כל כך יוצא בזה, או שחסר שלום הייתה תאונת דרכים וכמעט נמצוא בנס, ותפכה המכונית שלו, הדרדרה לתהום והוא יצא בדיוק רגע, זה נס. אבל כל פנים, כמה שזה נס דרך הטבע, הרבה פעמים קורה דבר כזה, יסע לאיזה מקום ויחזור ויברך בחסר גומר לחיות שבו שגמר אני כותב. הנסיעה, לברך הגומר, צריך להיות נסיעה של פרסה, פרסה, שעור פרסה ברגל ושעה ושתים עשרה דקות. כי הפרסה היא 4 מילים, כל מיל 18 דקות, 4 פעם 18, 72 דקות. אז אם הוא הולך שיעור, נוסע שיעור 72 דקות, זהו הזמן שברכת הגומל. אם כי יש חוקים שאומרים, פרסה שיעור מהלך רגלי, פרסה. אז לא אכפת לנו, הוא נסע, עשה את זה במכונית. העקב נסע, כמה זה אמרנו, פרסה 4 מילים, 4 קילומטר, בערך 4 קילומטר. אבל הוא נסע 4 קילומטר, לא כחייה לברך הגומל. כך יש אומרים, יש בזה מחלוקת. כשאומרים חכמים שיעור של, נגיד, פרסה או מיד, משערים לפי הליכה ברגל ובשעות, או משערים לזה לפי הקילומטר. יש בזה מחלוקת. לדינה ספק ברכות להקל. לכן אנחנו אומרים, לא יברך הגומל, אלא אם כן נסע במכונית שיעור ששעה או 12 דקות. כמה, באמצע, תוסף, מעיר לעיר, אין כל כך השגחה של שוטרים שככה ואין מורה בשר ודם עליהם, אז יכולים לקרות חס ושלום תאונת דרכים יותר. לכן מאוד צריכים להיות זהירים, וטעם זה כשברוך השם נסור הגיע לחיים שלמים ושלום, בלי פגע צריך לברך הגומר. אדם שהוא נוסע כל יום כל יום, בשביל העבודה שלו, יברך פעם אחת בשבת, לא כל יום משם יברך הגומר. הגע עצמך, וכי נהג, שהוא זה המקצוע שלו, נהג. הולך ובא לתל אביב 4-5 פעמים ביום. אז מה יעשה? 7 פעמים יברך גומל בכל יום? 7 ביום לדעתיך יעשה? אלא, כפי שאמרנו, יברך משבת לשבת, זה מספיק לו. עושה גם כן אותו דבר, אדם שהוא נוסע בכל יום בשביל העבודה שלו, מוכרח לנסוע שעה ורבע, שעה וחצי, ואחר כך חוזר גם כן אותו דבר בערב. יברך הגומל וכווה לפתור כמה שהיה במשך שבוע. ברכת הגומל כבר אמר פה, לא רק נסיעה, יש לנו 4 דברים שחייבים להודות, כולם נרמזו בספר תהילים מזמור ק"ז. יאמרו גאולי השם אשר גאלה מיצר, או שהיה חבוש לבית האסורים, או שהיה יורד הים באוניות, או טעו במדבר בשומר דרך, זה הולכי מדברות, או גם כן, אמרנו חבוש, איסורים, שהיה חולה, זאת אומרת, היה חולה ונצפה. כל אלה כולם רמוזים, כולם באותו המזמור. ואחד מהרבעה האלה חייבים להודות כשיצפרו, יסתו מכלל הצרה. נגיד יורדי הים באוניות, נוסע באונייה, אחר כך חזר. גם שם צריך להיות שעור פרסה, בכל הפחות, כמה יזר, כמה יסע. אז זה שעור פרסה, שעה ורבע נסע, וחזר עוד פעם. אפילו הוא היה דרך טיול, לא היה דבר שהוא רציני בשביל העבודה שלו. הלך לטייל קצת. ועל ידי כך ירד בסירה, הלכו וטיילו, הלכו שעה ורבע וחזרו. אז גם כן צריך לברך, ברכת הגומל, דיר זה הים, וגם כן הולכים מדברות, זה דבר. בין במטוס, בין במכונית, בין ברכבת, כל אלה לקשמיים הולכים מדברות, גם במטוס. למטה זה מדבר. לא צריך להיות דווקא שנוסע ממש נוגע באדמה. זה לא נותן תלות. העקר שהיה בסכנה וניצור ממנה. וכשבמטוס אין סכנות, גם שם אין סכנות. לכן בשביל זה צריך לברך, אחרי שהוא הגיע למחון שרוצה לשלום, צריך לברך. ואם הוא הולך בהרבה מקומות, יברך בסיום הנזיעות שלו. נוסע למשל, הוא לא מעוניין לנסוע לפריז, אבל דרך המטוס הוא חונה בפריז. ובפריז הוא נוסע עוד פעם לארצות הברית. אז לא יברך לפריז ועוד פעם לברך שם, אפילו שיש שיעור. מפה לפריז נסע 4 שעות, 4 שעות וחצי. אז בכל זאת, כיוון שלא הגיע עדיין עם חוסר של שלום, לא יברך. אז שיגיע לארצות הברית, שם יברך אחת הגומר. ואין נפש בזה, אם הגיע למשל נגיד לצרפת, הגיע לפריז, והוא נשאר שם יום, יומיים, בשביל העסקים שלו גם כן. אז יש בזה חילוקי דעות. יש אומרים, כיוון שסוף סוף הוא, יש לו מגמה להיות גם בצרפת, לא שהמטוס נח שם שעתיים שלוש ואחר כך עוד פעם טס לעשות הברית, אלא האיש הזה הוא מעוניין להיות בצרפת לפני כמה ימים. אז יורד מהמטוס ונשאר שם כמה ימים ואחר כך נוסע אחר כך לעשות הברית, כיוון שעקר מגמתו לעשות הברית. אלא דרך אגב יש לו הזדמנות לצפה גם זה, אז לא צריך לברך. ויש אומרים שכן צריך לברך, כיוון שיש לו מגמה להיות גם שם. זה דינה ספק ולכות להקל. אז לכן לא יברך עד שיגיע, כמו שאמרנו, לעשות הברית. יש איזו סברה של הגאון הרגטובר, רבי יוסף רוזין, והיה גאון עצום. והוא כותב שבמטוס לא צריכים לברך, אבל אין לך כמותו. גאון היה גאון עצום, אין ספק, אולי לא היה בדורו כמוהו. אבל כמו רבי מאיר, מי שהוא חולק הלכה לא כמוהו. אבל כפי שהיה גדול עולם. כגמרא אומרת, מי שהיה רבי מאיר בבית המדרש, כאילו עוקר הרי הרים בתוכנם זו וזו. ובכל זאת, רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה, רבי מאיר ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי, רבי מאיר ורבי שמעון בגמרא שלנו תיקו, בלשון מי כתוב הלכה כרבי שמעון, אם כן מי שחולק לו הלכה כמותו. אם כן מה גדולתו? הגמרא אומרת, למה לא נקרא הלכה כמותו? מפני שלא ילדו חבריו בסוף דעתו. שהיה אומר, הטמא טהור ומראה לו פנים, הטהור טמא ומראה לו פנים. לכן לא פסקו הלכה כמותו, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. לכן לא פסקו הלכה כמותו. הגאון הרגטובר, רבי יוסף רוזין, אולי לא היה בדורו כמוהו. כל התורה כולה הייתה ניצבת נגד עיניו. אחרונים לא רצה ללמוד. הוא היה לומד רק ראשונים, רק התלמוד וכך. כל התלמוד היה נגד עיניו. היה נוסע לפעמים, הייתה נסוע לנגיד תפקידו, היה דיין. הנוסע למשל, אולי שעתיים שלוש ברכבת הלוך, עוד פעם הדבר חזור. היה לומד חצי התלמוד בהליכה וחצי התלמוד בחזרה. כל התלמוד היה נגד עיניו, לא צריך לפתוח ספר, ככה, כמו כל צילום, מכונת צילום, סרט עובר לפניו, מסכת ברכות, דף ב', דף ג', דף ד', ככה, הכל עובר נגד עיניו, כל העולם עובר לפניו כבני מירון, ככה, גדול עולם. אף על פי כן, בענייני הלכה, אנחנו יש לנו הלכה כבת ראה, הוא לא הסתכל הרבה באחרונים, לא היה מחשיב את האחרונים שילמוד בהם, לכן בהרבה דברים אין לך כמותו, יש לו ספר תפלת מענייה. והדברים שלו כולם רמזים, קשה מאוד להבין אותו אפילו, כמו שם לא עמדו חבריו בסוף דעתו. תעיין בהם, עיין פה, עיין שם, עיין, 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 הכל מלא עיינים. וצריך כל אחד ואחד לשבת לפתוח להבין מה שהוא רוצה. זה קושה, זה תירוץ, זה דחייה, זה סברה וכיוצא בזה. לא היה מהדור שלנו. הוא נפטר סך הכל לפני 45 שנה. אבל לא היה מהדור שלנו. היה צריך להיות אולי נשמע שלו לפני 700 שנה, 800 שנה, היו מבינים אותו יותר. והדורות שלנו לא היה כמובן. אז הוא כתב באחד מהפסקים שלו, שהנוסע במטוס לא מברך בחת הגומל. אבל אין לך ככה. הלכה כמעט רוב האחרונים של דורנו, שאומרים שקצר יש לברך. היו רבי יוסף רזין, שחבש יחד צפת פענח, והגאון במאיר שמחה, היו שניהם בעיר דוויזק. בדוויזק היו שם קהילות של חסידים ושל פרושים. אחד היה רב של הפרושים, אחד היה רב של החסידים. ושניהם גאוני עולם. שניהם זכתה העיר הזאת, ושניים גדולי עולם. ושניהם היו מופיעים לפעמים, כשהיה איזה סכסוך כספי בין סוחרים, במדים עצומים, סכמים גדולים מאוד, אז היו עושים זה בורר אחד וזה בורר, זבלה. זה בורר לא אחד וזה בורר לא אחד, ושניהם בורר עוד אחד. וכל אחד הם מביא ראיות, כל הראיות שלהם רק תורה, ואין להם דבר אחר כלל. אז זה מביא ראיות לטובת הלקוח שלו, וזה מביא ראיות לטובת הלקוח שלו. והיה צריך השופט, הדיין, שחוד גדול תורה מאוד, כדי שיהיה להכריע בין שני ההרים האלה, ששתיהם גדולים ממש. פעם אחת, בתוך הדברים שהיום, הוא היה רגיל במאי שמחה, אמר לו, תגיד, תחיל את הצעם, חבוד, תגיד את הטענה שלך. הוא כותב, בכל המראה מקומות שמביא ראיה, בדיבורו היה מסביר יפה, בכתיבה לא ידע לכתוב. כתיבה היה רק עין, 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 עין. אבל הפה שלו, פה מפיק לו גליות. אני יודע להסביר אותו טעם ודעת. אז הוא אומר את כל הטענות, הוא מביא ראיה מהגמרא מקור תורני, מהגמרא מקור פירושי. ובמאי שמחה יודע את הגמרות האלה. אבל כדי לעיין על שורשו של דבר, היה רושם את כל הבקיאות שהיה אומר יוסף רוזין. הוא אומר לו הדיין, נו, בכבוד, תענה לו. אמר לו, אני היום לא עונה, מחר אני עונה. בלילה הוא עושה לתיקון כרת, יושב ולומד. פותח את כל המקומות האלה, פעמים רבות, לא רק היה סותר את הראיות, אני אומר, הם שם עצמם, היה מביא ראיה להמך. כן, הוא בא מחר, אז טוען את הטענות שלו. פעמים הוא היה זה צודק, היום היה זה צודק. ופעם אחת, כשבא לטעון טענות שלו, לסחוט את הראיות שלו, צעק בהם שעה קריאת ביניים לבי יוסף רוזין. תסחוט שלו מוצא מחט. שכחתי את זה. ועשה צום יום אחד. למה שכחת את תוספות של המוצא מחט? תראו איזה בקעות היה להם. אם שוכחים פעם אחת תוספות, אז תמצום יום אחד. תראו. היום צריכים לעשות צומות, כל החיים שלנו צריך לעשות צומות. אנחנו לא תוספות אחת שוכחים, הרבה תוספות שוכחים. גדולתם הייתה למעלה מהמשועה. אפשר לתאר גדולתם של אלה. פעם אחד מהם נכנס אצל בעל שעון ומשיב, רבי יוסף שאול נתנזון. אז אמר לו, אברך מה אתה לומד? היה להם צעיר. הוא למדתי מסכת ערבים. אמר לו, בוא נלמד מסכת ערבים, בלי גמרא. אז הוא אומר תוספות, אומר, תראה, כך ללמוד. אני אומר תוספות אחת, אתה אומר תוספות שאחריו. אני אומר תוספות שאחריו, אתה אומר תוספות שאחריו, עד שנגמור את המסכת. וכך עשו, במשך שעתיים גמרו את כל המסכת. כל תוספות בעל פה. הוא לא ידע שהוא עומד להיבחן. בסדר, למדתי במסכת ערבית. למדת? בבקשה, בוא. וכך ידעו את כל התלמוד. לא רק במסכת ערבית. גדולתם, כמו שאמרתי, גדולתם אין שקר. היו גדולי עולם ממש. נחזור עליהם שלנו. על אלה אפשר ממש מברכים עליהם, ברוך שחלק מחוכמתו לריאיו, נגיד, לא, חלאס, אין חכם בזמן הזה. מי זה שכתב בחכם בזמן הזה? הרמ"א כתב, כ 400 שנה. ואלה היו סך הכל לפני 50-60 שנה. אפשר לומר עליהם אין חכם בזמן הזה? כל חכם בדורו, כפי דורו. לכן משהו זה כמו שהזכרנו. אין חס ושלום להוריד את ההלכה הזאת, ההלכה הזאת תתאיין. אני חוזר עוד פעם מעניין דין לגומל. אז אמרנו לגומל, גם במטוס, גם נסיעה במטוס, דינה כדין נסיעה ברכבת, או באוטובוס, או במכונית, וכל אלה צריך לברך בחת הגומל. לא רק שיש מחלוקת. בין חכמי אשכנז ובין חכמי ספרד. מביא את זה גם הראש בפרק הרואה, וגם מרן כתב את זה. בכל ארבעה דברים האלה, אמרנו שברכים הגומל ארבעה דברים. הארבעה האלה, כמעט בכולם, יש ביניהם אותם מחלוקת. למשל, יחרכי מדברות. כתוב, טעו במדבר בשמות דרך, אין מושב למצב. אמרו שהפסוק אומר, טעו במדבר, והאבים גם סמיים, עכשיו הם קצת עטף, אז הפסוק מדבר כמובן שטעו במדבר. כל אלה הארבעה שכתוב שם, עידו להשם חסדו ולפסיעותיו לבני אדם. אז מה שהיה בית המקדש קיים, אנחנו מביאים כל מן תודה. כך אומר ראשי, אם על תודה ינביאנו, אם על זבח תודה, אז שמה כתוב שמביא על ארבעה דברים האלה. כל מי שקרא לו ארבעה דברים האלה, מה שהיה בית המקדש קיים, כדי להודות לקדוש ברוך הוא שזכה אותו ברוך השם, השם נפשנו בחיים ולא נתן למועסקנו, מביא כל מן תודה. כל מן תודה עם 40 חלות לחם, 10 מהם. עשר מהם חמץ ו-30 מצה, כך צריך להיות. חלות, חיכין ורבוכה, אלה מצה. אז זה צריך להביא קורבן תודה. קורבן תודה זה היה בזמן בית המקדש קיים. היום אין לנו בעוונותינו הרבים, מנצח תופתנו. אז יש לנו חלק גובר במקום זה. אז בכל אלה הארבעה, אפילו שכתוב בפסוק טעו במדבר בשמעון דרך, מדבר בהווה. אם לא קרה שטעו במדבר, אבל נעשו במדבר, אנחנו ברוך השם דרך נכונה, דרך ישרה. לא קרה להם שום דבר. כותב המאירי, לא דווקא טעו במדבר, דבר הכתוב בהווה. כל שהלכו במדברות, ונפצלו, אדרבה, צריך יותר להודות את הקדוש ברוך הוא בלי צעייה. ברוך השם שם הנחה אותם בדרך נכוחה, והלכו ישר והגיעו למקומם. כל שכסף צריך להודות את הקדוש ברוך הוא. רק אדם שיפול בצרה וינצל ממנה, אם עשה הקדוש ברוך הוא שבכלל לא יפול בצרה, לא יותר טוב, וכלכן צריך לברך. זה מה שאומר המאירי. אבל המחלוקת היא כך, מה הפירוש ההולך הרחם מדברות, אם ממדינה למדינה או אפילו מעיר לעיר. מדינה למדינה, למשל נוסע, נגיד, יוצא מארץ ישראל והולך לסוריה, הולך לסעודיה, הולך לירדן, בזמן אם נאמר שלום אפילו יש בעולם. אבל זה ממדינה למדינה. עכשיו, חכמי אשכנז סוברים, דווקא הולך מדינה למדינה, אבל נוסע בתוך אותה המדינה עצמה מעיר לעיר, לא צריך לברך הגומל. זה סברת חכמי אשכנז. הם ממעטים בברכת הגומל עד כמה שאפשר. אבל חכמי סברת אומרים לו, כל הדרכים בחזקת תקנה, זה אומר הרמב"ן, על פי דברי הירושלמי, וגם בגמרא אצלנו. כל הדרכים בחזקת תקנה. לכן, מה זה מעיר לעיר? גם כן צריך לברך ברכת הגומל. ניצור ברוך השם, הגיע למחש חצוי לשלום. צריך גם כן לברך. אותו דבר נחלקו חכמי אשכנז וספרד לגבי חולי. אדם שהוא חולה, מה פירוש חולה שצריך לברך ברכת הגומל? דעת הרעבד, וגם חכמי אשכנז מסכימים איתו, דווקא חולי שהיה בו סכנה. מה רוצה אמר? זו סכנה גדולה, חצו שלום, ותן לו כל מיני תרופות, כל מיני דברים, ברוך השם יצא ממוות חיים. זה נקרא כמו חולה שנתרפא שצריך לברך ברכת הגומל. בא הרמב"ן וחלק על זה, אומר לא כך, פירוש חולה שהתרפא, כל מי שעלה ושכב במיטה, בגמרא כתוב בשבת במדבר, דינו כאילו עלה לגרדום, כאילו דינים אותו דיני נפשות, כי בשמיים מדברים עליו, איך נמית אותו, נחיה אותו, דנים עליו. כל ששכב במיטה, בשמיים כבר גרים אותו. וכן זה נקרא שמות דיני נפשות. ומי יש לו פרקליטים שיכולים להציל אותו, מצילים אותו. מי הפרקליטים של האדם? תורה מסוף מעשים טובים. יש בו מצוות, יש בו מעשים טובים, אז זה כשתמח שמוע הקדוש ברוך הוא מלמד עליו זכות, הוא מציל אותו מוות החיים. באים מלאכים, קצרגים, מקרים קצרגים, לא שם להם לב, צורק אותם. אם יש מלאך אחד מליץ, מליץ מני א', אפילו אחד מלאך חזק, שהריץ עליו זכות, תופש הקדוש ברוך הוא דברי המילים מלמד זכות ודוחה את השער. אפילו שיש מקטרגים שעשה הרבה עוונות, אבל לפעמים מצווה אחת מצילה. לפעמים חסו שלום, לא כך. אז זה הכל תלוי בזה שמיים. אז אדם שהוא כבר היה מרוצת לארץ לבד, הוא בסכנה. חזקת סכנה. אפילו בא רופא אומר, לא, זה סננון, זה ככה, חום, יומיים שלוש עבור. אפילו עשו את זה בתשימו, בחזקת סכנה. זה סובר הרמב"ן, גם הרשב"א בתשובה הסכים לדעת הרמב"ן. ומרן פסק לדעת הרמב"ן. דהיינו לא צריך שיהיה חולי שיש בו סכנה, אלא כל חולי, כיוון שעלה למיטה, סימן חס ושלום הוא בחזקת סכנה. לכן, אם היה לו ברוך השם זכיות וניצול, צריך לברך על הקדוש ברוך הוא. הגומל לחייבים טובות שגמרא כתוב. הוא היה חייב חס ושלום בדינו. הוא עשה עוונות, אין אדם בלי עוונות. لو بحنا مزركوته بمتا حسا حولي اين السنين بلو عمون ليش رو يزعمونون أفضل بان خشم رحم على بكدش بركو وفدات نفسه مشاحت عشان يبرح الجمال لحيابين طبوت روشيتي حياب كل خشم جمالك الكو طبا ويتيلوتي جمالاني كرتو אז כולם עונים לו, מי שגמלך כתוב, הוא יגמלך כתוב, זה עד נסח שלי, זאת אומרת שתמיד זה שאין גמלך כתוב. עונים לו ככה המברך העונים. וכן, אחרי זה זאת אומרת, אנחנו פסקים אותך כמובן, ולעת מרן. ולא שאין בזה שחק ולחות להכן נגד מרן. ואין וככה מנהג פשוט בארצות הספרד, ובכל מנהג, ולא אמרי אסבק ולחות להכן, כך כותב תלמת הדשן, כך כותב בחיים פלטים ומסחלים, כך כותב גם כן בספחלים בספר הפחלים, כל האחרונים, זה פה אחד כולם מסכימים. מנהג, למה אין ספק ולכות להקל? וככה מנהג פשוט שגם מעיר לעיר, גם כנסיעה מעיר לעיר, מברכים ברכת הגומל. אשכנזים לא מברכים. לכן הם מתמיהים, כשרואים אצלנו רגילים ביום שבת, אין אחת כמעט לא נוסע, או לחיפה, או ליפו, או לתל אביב, הולך ושוב, הליכה וחזרה גם כן מסתרפים. אפילו לומר בהליכה, המכונית שלו הייתה ממהרת, נסע ב-50 דקות, ב-60 דקות הגיע, אז זה הוגיע 72 דקות. אבל הלוך ושוב זה מסתרף. גם בהליכה היה סכנה, גם בחזרה, ביחד יש יותר משעה ב-12 דקות, אז זה מסתרף, ונקח שוסך ולך לגומל. אז כשרואים כל כך אנחנו מברכים לגומל, מה זה פה? כולם היו מסוכנים? מה קרה? מספלי הם הראו, כן? תאמרו, נבנו לחפזו. אבל זה לפי שיטתם, שהם חושבים, דווקא מסוכן. או דווקא נסיעה ממדינה למדינה. מה, כולם נסעו לעשות הברית וחזרו? מה אתה? אלא, אנחנו שיטתנו. אנחנו סוברים אפילו מעין להעיר. אפילו חייבי שאין בו סכנה. אחרי מצוי שברכים את זה גומר. אישה יולדת, לא כי היא חייבת ברכת הגומר, היא בחזקת סכנה. אבותינו אומרים, שלושה מהם הראשונים היא בחזקת סכנה. גם היא צריכה לברך ברכת הגומל. אם עושים איזה מסבב הבית, כגון למשל בן, אז עושים בליל, עקדה בליל ברית יצחק עושים, זה פני המילה, או אפילו בת, אם עושים מסבב צנוחה בבית, במשפחה, אם יש שם 10 אנשים, אם יוצא בצפניהם, מברך את ברכת הגומל, צריכים לה את הסיצור, תגיד ברכת הגומל. למה צריכה להרשיב ברכה הזאת? היא גם כן הייתה בחזקת סכנה, כמו שאמרנו, 3 ימים הראשונים בחזקת סכנה. אז למה היא תפסול את עצמה? או אם אין, נגיד לא עשו מסיבה, או עשו מסיבה ולא שמה לב לברך. אז כשהיא באה לעזרת נשים, אם עזרת נשים לא, תוך המחיצה לא מפסיקה עד התקרה, כמו פה, מקום פנוי, רוב מחיצת נשים ככה. אז לא לחשבת רשות בפני עצמה, אז היא מברכת כמה שלמטה, יש אנשים, הברכה צריכה להיות בפני 10. ורומוהו בקהל עם, ומושב זקנים הללוהו. אין ברכת הגומל פחות מעשרה. קהל, לא נוכל שם הוא קהל פחות מעשרה. וקהל זה קהל, קהל של גברים. אז היא לא צריכה לרדת לתוך בית כנסת לברך. זה לא צניעות. אז היא נמצאת בעזרת נשים, מברכת כל השומעים את כולה, בין גברה לגברה, מברכת את הברכה הזו של הגומל, ועונים לה, מי שגמליה כתוב, יגמליה כתוב עד מפסילה. או, אם היא למשל נסעה יחד עם בעלה לאיזה מקום, וחזרו, אז היא תמצא בבית הכנסת, בעלה אומר לה, אני מכוון, בשעה שאני מברך הגומל, מכוון להוציא אותה כדי חובה. והוא יברך בחת הגומל, והיא שומעת, מכוונת עליו, שומע משמיע יחדיו מכוונים, אז כאילו זה עצמה ברכה, אז גם כן נוסף בזה איזה חובה. יש בספר כנסת הגדולה, אומר שלא נהגו לברך. הוא טוען שלא נהגו לברך, ופנית צניעות, הוא אומר חושב צניעות. אומר, ואין חובה שתברך בפני גברים, בפני, למה זה לא לעקובה. מה שכתוב שחייב לברך, צריך לברך בפני 10, כחשבון הגמרא, וצריך באודויה בפה 10. הוא צריך בניים פה רבנן. ושכתוב, ראוהו בקהל עם, קהל, כמו שאמרתי, זה לא פחות מ10, כמו שהמשנה בפסחים אומרת. אין הפסח נשחט אלא ב3 כתות של 10-10, שנאמר, וישחטו אותו כל קהל עדת ישראל, קהל ועדה וישראל, כל אחד 10-10-10, זאת אומרת 30 איש. 3 כתות, אין הפסח משחט, אלא 3 כתות. אז קהל זה 10, גם שם בגמרא בכתובות דף זין, אין ברכת חתנים אלא ב10. למה? חכם אחד לומד מכוח ויקח בועז 10 אנשים מזקני ישראל, למה לקח עשרה אנשים? אומר, בשביל ללמד אותנו בכלל חתנים בעשרה. החכם שני אומר, לא, משם אין ראייה. שם הוא בא ללמד אותם הלכה למעשה, מזקני ישראל. על זקנים צריך לקחת, זקן, זקן החוכמה, שמות חכמים. אלא ללמד אותם את ההלכה, שעמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. הוא בא לקחת אותו מואבייה. אז בא להגיד להם, נחדש להם את ההלכה הזאת, הוא ירוש לכם ידרים. לכן לקח עשרה מזקני ישראל, כדי לפרסם את הדבר. אלא מאיפה לומדים ברכת חתנים בעשרה? במקהלות ברכו אלוקים, השם במקור ישראל, להזכיר מקור, מקור על הנישואים. אז לכן אומר במקהלות, כן, תוספות שואלים, מקהלות שרבים, זה משמע הרבה, מקהלת כאילו כתוב מקהלה. כן, קהלה, אבל למדנו, קהלה זה חסרה. גם ככה, ברוך בקהל העם, זה חסרה. מושב זכירים האלו, צריך להיות שני תמידי חכם, שניים מהם, לא צריך להיות גם זה וגם זה, אלא שניים מתוך העשרה יהיו תמידי חכמים. היום לא תמיד מוצאים שני תמידי חכמים מתוך העשרה, לכן מברכים בשעת ספר תורה. ספר תורה כמו שני תמידי חכמים. אז לכן מברכים אחרי העלייה לתורה. זה המנהג שנהגו לברך אחר העלייה לתורה. אם יש מקום ששם שני תמידי חכמים, לבית הכנסת, עדיף ללכת שם כדי שברך את הברכה הזאת, כדי שקיים את הכנסת. אז מה המרן וכותב? בי נראה, שהוא אומר, צריך להודיע לתא עשרה, זה לעקובה, צריך זה לעקובה משמע. וכך דעת בן יונה, הטור לא אומר, הטור אומר, תראה לי שזה לא לעקובה, רק חדלה, יש עשרה טוב, ואם אין עשרה, יכול לברך לך לגומר פחות מעשרה. עכשיו נגיד למשל, האישה הזאת עם נשים, מברכת אצל הנשים, והגברים לא שומעים את קולה. אם יוצאת איזו חובה או לא, בא כנסת כבר רבי אומר, נראה שעקר הוא כמודעת הטור, שזה לא לעקובה, זה יכול עשרה, אז תברך בפני נשים. אז פני שיש צניעות וקשה לה לרדת שישמעו את כל הגברים, אבל דחו אותו הפוסקים. באמת, מרן לא כך דעתו, מרן דעתו שזה לעקובה, כמו שאמרתי בשם בית הספר, גם בעירי וכמה ראשונים אומרים ככה שזה לעקובה. לכן כיוון שיש פוסקים שאומרים שזה לעקובה, אין לזוז מזה. ולא תהיה יותר מזה הצנועה, תעמוד עלי עד הגדר של עזרת נשים, ושם את גביה את כל העם ותאמר בין ברכה, בין ברכה לברכה, תאמר ברכה לגומל, ויעלו להם יש גם מלך כתוב. היום ברוך השם, פרט עניין של קדושה, אין חשש שירורי עבירה וכיוצא בזה. הנה היום קראנו, ומרים, ותקח מרים מלוויה את הטוב לידה, ותעג להם מרים, שירו להשם כגאו גאה, סוס וחבור עם הבדים, גם כאן תשארה. כמו שמשה רבנו שר עם הגברים, נשארה עם הנשים. והאנשים שומעים אותה. אלא אומר הרפידה, במקום ששמע שכינה, אין שם עניין של דברי עבירה. שמה כולם, רוח הקודש שרתה עליהם. אמרו, זה אליל ואנמיהו. ראתה שפחה על הים, אז לא ראה יחזקאל במוזי במעשה מרכבה. ראו כולם את השכינה. זה אליל, מראים באצבע, ואנמיהו, אלוהי אני וארור ממנו. למה אומרים, אלוהי אני ואלוהי, זה אלי ואנווהו, אנווהו אמרו לשון נווה, זאת אומרת שאני אהיה שיבדיל לו בית מקדש, כמו שאומר גם כן התרגום, אלוהי אני ואלוהי ממנו, כן, זה מה שכולם ראו לתשכינה, אבל מכאן שראו תשכינה, יש תשכינה עליהם, לכן לא היה עניין חשש של הורי עבירה, זה גם כן שהסבירו את דברי הגמרא, הכל עולים למניין שבעה, אפילו אישה אפילו קטן. אבל אמרו חכמים, אישה לא תקרא בתורה בציבור ופני כבוד הציבור. גם שם שאלו, איך אישה יכולה לקרוא בתורה? בזמנם, מי שעולה לתורה, הוא בעצמו היה קורא בתורה. אז עולה אישה לספר תורה, ואומרת את הטעמים של המקרא, קורא את זה לטעמים. אז כל אחד ואחד נמשך אחרי הקול שלה, לחברה כל בראש הערבה, איך מותר לעשות דבר כזה? גם כן תנסו על כזה. מה שכתוב בפני כבוד הציבור זה נקודה אחרת. אבל כותב שם רבי דוד פרדו, בפירושו על התוספתא בספר חסדי דוד, שלמה אמרו, הכל עולים לעניין שבעה, אפילו אישה, אפילו קטן. אבל אמרו חכמים, אישה לא תקרא בתורה מפני כבוד הציבור. וכלמה אמרו מתחילה אישה, אלא אומר נפקא מינה, שאם קראו לה, כיוון שערתה שוב לא תרד. לא צריכים לפגום בה. עשו בטעות, קראו אותה, אבל קראו בשם, קראו אותה, צריכה לקרוא. פירוש שהיא בעצמה רוצה לקרוא, רשאית. למה? תגיד כל מה שערבה. אלא כמו שאמרנו, כולם צמודים בקריאת התורה, שמים לב שם שכינה שורה. אז לכן לא חושבים בזה בשביל כל מה שערבה. לא שייך בזה הרהור. וכן מצאנו כמה דוגמאות, גם במגילה, מרן כותב, אישה קוראת את המגילה ומוציאה את האנשים מזה חובתם. יכולה להוציא אותם מזה חובה. כדי שאף אלה היו באותו הנס, כי מה שהיו באותו הנס, לא רק שיכולה לשמוע את המגילה, אלא גם כן יכולה גם לקרוא במקום שאין אנשים שבקיאים. יגידו אותה איזה מושב. כולם פלחים מסכנים, עובדי אדמה, חקלאים, לא יודעים שום דבר. ויש איזו אישה אחת, איזו בחורה אחת מבת יעקב, ברוך השם. למדה פה בבית יעקב, ושם מה רוצה לקרוא להם מגילה? מה, ישארו בליגר מנגלה בשביל זה? תקרא להם, תוציא אותם את החובה, זה לעת הרמב"ן, זה לעת מרן. כן, איך בכל זאת, היא קוראה את זה עם טעמים, יש פרט כשודעת, קוראה את זה טוב וטוב טעם. אז אומר לה, אנשים אולי חסר שלנו, קוראה שער ועד, תאמר. זה לא שירה בעלמה, זה דבר שקדושה. זה דבר שקדושה, אין לי צלרע, צלרע בורח משלו. וכנחם שזה לא שייך לזה כל מה שער ועד. והוא עוד גם כן, על זה זה, לא צריכה שהלחוש יותר מדי. תברך, ודוחה את הגומן, וגם תהיה, גם ברוכה תהיה. כאמרנו עכשיו, זה בעניין ברכת הגומל, יש גם כן עניין של זמן. עד כמה יכולים לברך ברכת הגומל? יש בזה גם כך חילוקי דעות. יש מדע אמר עד שלושה ימים. כך הביא ארוחות חיים בשם הרמב"ן. אבל מרן לא חשש לזה. פסק מדעת הטור שאין לזה זמן, אין לזה הגבלה. כי בגמרא לא כתוב. כתוב שקרה לו אחד מהדברים האלה. מברך ברכת הגומל, לא כתוב תוך שלושה ימים. מאיפה זה, יש לנו איזה דבר, פחות השבח, אין להם דבר חסמדה, דבר שמחייב, צריך להיות תכוף. מה שיש תכיפות, יש תכיפות ברכת הנהנים. אתה צריך לברך, עבר זמן, נגמר. למשל נגיד אכלת, אחרי שאכלת, התעקה למזון. אמרת לברך ברכת המזון, או ברכה אחרונה אחרת. אכל, ועבר שעה ו-12 דקות, 4 מילים, שהוא לא מברך. כבר הוא לא נהנה מאותו האוכל שאכל, כבר התעקל ממנו. ואכילה קטנה, באכילה מועטת, בשעה או 12 דקות זה מתעקל. אז לכן, מה יברך ברכה האחרונה? לא מברך. אבל מה שאין כן כאן, זה דבר שאירע לו, דבר שבנס, ברוך השם, חולה ונטרפה, יורדי הים, שעדו בן הים, וכן זה דרך. כל זה כבר מה שהיה. אז מה, החכמים הגבילו לזה זמן? לכן כותב מרן, אפילו... אם לא מרח תוך שלושה ימים, איך התחילה, טוב לחוש לזורי הרמב"ן. אבל איך תוך שלושה ימים? כדי שגם כן יש לנו סמך. הבא מן הדרך לא יתפלל שלושה ימים, הגמרא בערבין אומרת. למה? כל הזמן הוא תרוד עוד חושב על נסיעתו בדרך. אז כל כולו דרוך באותו הזמן, לכן יכול לברך תוך שלושה ימים. עברו שלושה ימים ולא ברך. כותב מרן, ברך כל זמן שירצה. כך דעת הרע"ר, אהרן הלוי, תלמידו של הרמב"ן. וכותב בפשיטות, שיכול להיות, הוא אומר, אם הוא גם כן סובר, כמו דעת הטור בנקודה אחת, שמה שאמרו שצריך להיות עשרה, לא לעקובה, חתחילה. זאת אומרת, תוך 30 יום, אם זה תוך 30 יום, יברך מתוך בעשרה. עברו 30 יום, תוך 30 יום, כמה שאפשר לעשות את זה בעשרה, יותר טוב. לכן הוא אומר, אם יכול להשיג עשרה, אפילו יאחר את זה אחרי 30 יום, אפשר לעשות את זה. אבל אם בירך בתוך 30 יום, בדיעבד בלי עשרה יצא לחובתו. אז מה זה 30? גם כן זה שיעור זמן בדין 30 יום. זה לא דבר שיש בו איזה השערה שזה הוכחה מהתלמוד. אז גם הוא בעצמו אומר, אם לא בירך תוך 30 יום, בירך אחרי 30 יום. אז נמצא שאין לזה שום הגבלת זמן. וכך כותב גם בסדר הדרך, בכמה, בסדר הדרך נמצא באזו של הראש. אז כמה מהראשונים שאומרים שמותר ואין לזה הגבלת זמן. סוף סוף מזה מחלוקת מאיתנו. הרמב"ן כותב צריך להיות תוך שלושה ימים, וגם הרחוב חיים. אבל מרן לא חשש להם. פסק כמו דעת הטור ושאר פוסקים, לכן כשאתה מברך כל זמן שירצה. באמת צריך להבין למה אנחנו נוהגים היום לברך כל זמן, ואין לנו הגבלה של שלושה ימים, הרי יש ספק ברכות להקל. צריך לומר, ככה פשט המנהג, ומקום מנהג לא יספק ברכות להקל. בספר של בחזקיה שם דתיים, היה בדין פה בירושלים, יש לו ספר, דברי חזקיה. שם הוא כותב, הטעם הוא, מפני שרוב הפוסקים, לפי החשבון שהוא מנה, ורוב הפוסקים סוברים שמברך כל זמן שירצה, אין לזה הגבלת זמן. ולכן סוחים אנחנו על הדעת הרוב, האמת היא שלא כך. וענייני ברכות, לא סוחים על הדעת הרוב. כך סוחים רוב האחרונים. כך כותב הרב חידה בכמה מקומות, בספר נר מצווה כותב ככה, ובחיים פלאצ'י כותב ככה. רבי יעקב שבוד ישר כותב ככה מעשה איש. כמה ספרים כולם כותבים, בעלים ורחות לא חושבים, לא חושבים דעת הרוב והמיעוט. כי לא זה מה שכתבה התורה אחרי רבים להטות, אבל הסברנו זה כמה פעמים. מה שכתוב בתורה אחרי רבים להטות, רק כשיושבים ביחד המיעוט והרוב, ומתווכחים זה עם זה, ואחרי הוויכוח, הרוב נשאר למשל בדעתו, והמיעוט נשאר בדעתו, אז אומרים אחרי רבים להטות. אבל לא כן, כשכל אחד אחד חבר ספר בפני עצמו. ואנחנו באים ומזווגים את הספרים ורואים, זה אומר בכל וזה אומר בכל. אפילו שהרוב אתה רואה שעומדים בשיטה אחת, והמיעוט בשיטה אחרת, לא שייך לזה נאמר אחרי רבים להטות. אולי אם הרוב היו שומעים דעת המיעוט, היו חוזרים בהם. זה כלל ידוע, כותב את זה הרשב"א בתשובה, מביא אותו מרן בחושב משפט סוף סימן ג', וכך כותב גם כן בשלוש התשובות תורת אמת של רבי אהרון ששון, גם כן כותב את זה בתשובה, גם רבי משה בן חביב בספר גט פשוט בסוף הספר, יש שם הכללים, והוא כותב גם כן את השיטה הזאת. הרבים סוברים, כשדו נהיה בכוח פנים את פנים, לא שייך אחרי רבים לעשות. לכן הרוב מה שסוברים במה שאנחנו סוברים בדרך כלל, ברוב מחברים, זה רק שיקול דעת בעלמה, ולא דבר שמחייב. לכן בדיני גם כן, בדיני ספק ברכות, כל שיש מחלוקת, אפילו שזה מיעוט, לא נספק ברכות להקל. אם כן, למה אנחנו באמת מברכים הגומל אחרי 30 יום? התשובה היא, אם אפשר שמקום מנהג, לא נספק ברכות להקל. אם אפשר תוך 30 לכל הפחות, עדיף. אם אפשר תוך 3, עוד יותר. אם אי אפשר, טוב, זה דבר. יש לו זמן לברך כל זמן שיוצא. אם קרה לאדם כמה דברים ביחד, היה חולה ונצפה, לא הספיק לברך הגובל עד שהיה מוכרח לנסוע לחיפה למשל ולעזור, ואחר כך לא הספיק לברך הגובל, היה צריך לנסוע בים, זה לנסוע. אז יש לו שלושה ביחד, שלושה ארבעה ביחד, יורדי הים יש לו, יש לו חולה שנצפה, לא הספיק כן להגיע לצרפת, באה המשטרה שמה תפסה אותו, שמה אותו גם כן בבית האסורים, כדי שיהיה כל ארבעה ביחד. וכן, ארבעה בוצים זקים. אחר כך ברוך השם לצור, יצא מכל הדברים האלה. יש מחלוקת, הוא מברך ארבעה פעמים הגומל, על כל אחד, או גומל אחד פותר את כולם. הלכה, יוסף שעשתה כל אחד להקל, אז גומל אחד פותר את כולם. יש מחלוקת בדין חמוש מבית האסורים, אם צריך להיות, למשל, על עסקי נפשות, דבר שכמעט חסו שלום, כפסע בינו ובין המוות. או נאמר אפילו בדיני ממונות. כותב בתשובת רבי יוסף הלוי בן מיגס, רבו של הרמב״ם, כותב שאין הפרש בין דיני נפשות ובין דיני ממונות. ומוסיף עוד דבר, אפילו אם הייתה לו אשמה, זאת אומרת, הוא הביא את עצמו, הכניס את עצמו לכאן, נגיד למשל, יש איזה חייב לשלם מס, מס לממשלה, מס הכנסה, מס עסקים, אני יודע, בא אחר כך, באו תבעו ממנו את המס, לא משלם. למה? רוצה שפקיד שומה יוריד לו. ככה הוא רוצה להוריד לו. אבל אם אני אשר להם לא אוכל, אז גזר לבני אחד, לא אמרו, מחזרים אותו. אבל אז את עצים, זה רוצה לתת, ועל ידי כזה שיוכל, יוכלו להתפשר אותו. אז מקחו אותו, שמו אותו, ואומרו, שלא מבין, לא משלם, כמו שזרחו אותו בבית הסוחר. בסוף, או כן התפשרו, או לא התפשרו, אבל הוא הכניס עצמו לכך. הוא יכול לשלם את המס, הוא גמר את העסק. אז זה, בכל אופן, הוא פשע בדבר, הכניס את עצמו בתוך העניין של בית האסורים. אז האם יברך לחתן גומל או לא? מוסיף שם הרבי יוסף הלוי במיגס שגם זה צריך לברך לחתן גומל. לא אמר כיוון שזה בפשיעתו על מנת שהתפשרו עמו, אז לכן בשביל זה נאמר שלא יברך. לא, בתעצורים זה לא חשוב בין אם זה נעשה מצדם או מצדו. אפילו שהוא הכניס עצמו לכך, גם כן צריך לברך. זה מוזכרתו של רבי יוסף הלוי במיגס. מכאן יכולים ללמוד גם כן לגבי אדם שפשע בבריאותו, כגון למשל, הגמרא אומרת במסכת כתובות דף למד, הכל בידי שמיים, חוץ מטילים פחים. מה זה טילים פחים? אדם שיוצא מקור לחום, מחום לקור, אז תקום מיד לפתע פתאום, יכול להתקרר, יכול להסתנן, יכול להתחמם, אז יכול לקבל מחלה, יכול לקבל שפעת, לקבל כל הדברים האלה. אז הוא לא זהיר, כמובן הוא לא מכניס עצמו בכוונה, הוא רוצה להיות חולה, הוא ממהר, לא מחכה, הוא מתחמם, תחכה מעט, ורווח תשימו בין עדר ובין עדר, לא, אתה לא הדרך. יוצא ממקום חם למקום קור. יש לו בבית שלו עסקה מרכזית, ברוך השם. יושב שם כמו אפנדי. פתאום יוצא לקור, פתאום יוצא לגשם. תחכה מעט, לא תצא בבת אחת. לא, אז הוא לא שם לב, אחר כך בסוף, החלה מסכן, יקבל חום 40, אחר כך 40 הקילו לא יוצאים, יצא מסכן במיטה כמה שבוע, שבועיים, עשה אחרי שברוך השם עקד את כל התאה והרפואות, נשכח כל הצבא, ויצא ברוך השם. יצא בריא. אז מה עושים? יברך הגומר, לא יברך הגומר. יש אומרים מהפוסקים של הדורות שלנו, כיוון שהוא אשם, הוא פשע בעצמו. הכל בזה שמיים, חוץ מצלנים פחים. פחים זה חום, צלנים זה צלנה, קור. אז הוא הכניס את עצמו בחום, בקור, דברים כאלה. כתוב שם, לפני קראתו, מי יעמוד? זאת אומרת, בעניין קור. אי אפשר אדם להחזיק מעמד. לכן צריך לשים לב, כשהוא יוצא, שלא יוצא מחום לקור. יעשה איזה רווח, איזה דבר, איזה הפסקה. אנשים למשל נכנסים בבית המרחץ, מתרחצים. פרט שהוא שאר שם הרבה זמן, מזיע וככה. לא יוצא תקף מיד, פרט בזמן החורף, לא יוצא תקף מיד לרחוב. יש שם מקום, שמקום שמשלמים כסף שם לבלן, יש שם מעט. ינוח איזה 10 דקות, זה רבע שעה, אחר כך יוצא. אבל אני מוצא מחם לקו, ומזיק אותו. כל שכן, ביותר, בשוטה קוקה קולה, קרה, ככה, כמו קרח, וזה כל הגוף שלו חם, מכניס קור ככה כזה, זה מחלדר את עצמו, זה יהיה עצמו לזה מחלות. זה צלי פחים, מחום לקור, מכל החום, גופו של האדם, צריך להיות לאט לאט. גם הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, מאיר לעולם כולו, אנחנו אומרים, יוצר אור ובורא חושך, המאיר לעולם כולו, שבר שברא במידת הרחמים. מה זה? מביא את השמש לעולם. השמש, אמר, זה בשביל דבר טוב. וזרחה לכם מראה שמי שמש צדקה ומרצה בכנפיה. אז כשיש שמש, זה יפה, אז אנשים נהנים. אבל לא נותנים את השמש בבת אחת, מכה אחת. קודם כל יש עמוד השחר. אחר כך לאט לאט עיר המזרח. לאט 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 יוצאת השמש. למה לא בבת אחת? אם היה בחושך לאור בבת אחת, היו עיניים של האדם לא מסוגלות להחזיק מעמד. היה מתעבר, אחרי כמה ימים היה, יאללה. צריך יהיה עבודה במחלקת עבורים, יאללה, כולם מסוגלים, כמה יהיו עבורים. אבל מעיר העולם כולו, בשפה שברא, במידת הרחמים. לאט לאט, לאט לאט, עד שיסתגל האדם על האוויר, יראה את האורה, לאט לאט, עד שברוך השם חוזר את כל האורה. אז ככה קרה בכל הדברים כולם. לא יכניס מקור לחום לחול לכל זה, זה לא טוב. זה לא בריא לאדם. צריך לשים לב, שמרתם מאוד נפשותיכם. ובכן, כפי שאמרתי, בדורות שלנו יש פוסקים שאומרים, לא צריך להזכיר שמות, שלא צריך לברך הגומר. למה? הוא פשע בעצמו. הוא הכניס עצמו במחלה. וזה לא שייך לגומר לחיילים טובות. חיילים טובות ששם שלחנו בקסורים, שם שחררו מחלה, ברוך השם לצון ממנה על איזה שאלו קריאי זכיות, איזה מצוות, מעשים טובים שעשה, שהגענו עליו, כמו שכתוב, תשובה, מעשים טובים, כתריס לפני הפורענות. מה זה תריס? תריסים, שם שם בבית. שמש מכה עליו. הוא רוצה לגמור מהשמש, מוריד את התריס, חלס, השמש נעלמת. אז ככה, התשובה והמעשים טובים, כמו התריס הזה שמגן עליו, לפני הפורענות. כדי שספה עליו חס ושלום איזה מחלה או איזה יצורים. אז זהו שאנחנו עם המעשים טובים, הם הגענו עליו. אז זה צריך לברך את גומר. אבל האדם שהוא פשע בעצמו, הוא הביא את עצמו איזה מחלה. אז הוא אומר, מה צריך לברך? תחקיש אומרים. הלכה לא כך. אלא גם בצלים פחים. כיוון שהוא אני שזה בדל, הוא נתכוון לחלות את עצמו. הוא שותה, הוא משוגע, הוא רוצה להיות חולה. אף אחד לא רוצה להיות חולה. אלא הוא מהר לעסקים שלו, הזמן דוחק אותו, הוא מהר ללכת להגיע מאיזה מקום. אז לכן עשה משל. חשב כמה פעמים עשיתי, ולא קרה לי כלום. הפעם גם כן לא יקרה לי. כך הוא חושב. לפעם הזאת, איך קרה לו. אז לכן צריך לברך. לפי כך גם בצלים פחים צריך לברך. כך מתפרש גם כן בשלוש התשובות שדה הארץ של הגאון רבי אברהם מיוחס לפני 250 שנה. גם הוא פוסק את הדבר שצריך לברך בחת הגומל, גם עצלים פחים. שלא כדעת לזה מחכמי דורנו שאומרים שלא צריך לברך. יש אומרים שאלו 4 דברים שהזכרנו, לאו דווקא. והוא הדין, הדבר שהוא דומה לזה, גם כצריך לברך הגומל. אבל מרן הביא את המחלוקת הזאת, מסקנתו היא שלא לברך בשם המלכות, שספק ברכות להקל, כמו שיש בזה מחלוקת, יש לנו דווקא 4 משהו מחכמים, ולא יותר ולא פחות. לכן אומר שיברך בלי שם המלכות. היום יש לנו עצה, כמו שאמרתי, יסע לתל אביב ויחזור, זה מסרף, הלוך ושוב, אז הוא יברך. נגיד למשל, הוא אומר מרן, כגון אדם שבא אריה לטורפו, ונצל ממנו ברגע האחרון, בא מישהו, נתן לו מכה אחת, כמו שמשון הגבור, נתן לו מכה בראש שלו, ודחף את האריה מעליו. או באו שודדים, ירו עליו, ברוך השם לא פגע בו. היה עוד מילימטר חשושה מי נוגע בו. ברוך השם לא נוגע בו. נצל מי אדם. אז יש אומרים שצריך לברך את הגומל. יש אומרים שלא. למה 4 דווקא ולא יותר. אז מה יעשה? יש לזה מחלוקת. יש לו עשה פשוטה היום. נוסע על תל אביב וחוזר, מברך הגומל וקבל על האריה ועל השודד ועל כל אותם דברים. ויתפטר מכולם. הערב זה השיעור האחרון לעת עתה בענייני ברכות, כי בשבוע הבא צריכים להתחיל הלכות פורים, ואחריהם יש הלכות פסח. ולכן נסכם כמה דברים בקצרה מה שאמרנו כבר, כדי שאני כמה אחדים עוד פעם חזרו לשאול, לא נשאר בזכרונם. אני אומר כמה דברים כדי לסכם את הדברים. למשל, אנחנו דיברנו בנוגע לעוגות של זמננו, שמסמים בתוכם, בתוך העוגות, יש כמה עוד סמים כל מיני דברים. אז מה הדין אם צריך לברך ברכת על המחיה, לא יברך על המחיה? בזמנו כבר דיברנו שיש בזה מחלוקת גדולה בפוסקים. על מה, מתי מברכים על המחיה? אם צריך שיאכל נטו מהכזית של דגן, או לא חשוב, אפילו יש בו תערובות אחרות, הכל מסרב. אמרנו יש שלוש דעות בדבר. יש דעה של הגאון רבי אברהם יצחקי בעשה זרע אברהם, וגם הגאון בישוע שבבו שהיה בדין במצרים בעשה פרח שושן, שניהם עומדים בדעה אחת, שכל שיש כזית בכדי אכילת פרס, כזית בתוך אכילת פרס, מה זה אכילת פרס? שתדעת הרבה אנחנו מדברים שכחמרם פסק כמוהו, זה שלושה ביצים. כזית לפי מה שכתב מרן זה חצי ביצה. אז זאת אומרת, יש פי שש, יש כוס אחד נגיד של קמח, של מיני דגן, ושאר הכוסות, נגיד עוד חמישה כוסות, כולם סוכר ודברים אחרים, תערובת אחרת, אבל כוס אחד מתוך חמישה כוסות, ביחד הם שש. אז זה כזית מכדי אכילת פרס. אז אם אוכל את כל הפרס, ולעתם של שני האלה, אם יאכל את כל הפרס, כלומר יאכל את כל השלושה הביצים שבתוכם כזית אחד, אז מה נשאר? הוא אכל כזית פת, כזית דגן, נטו. אז לכן זה הולך על המחיה. אם אכל פחות מזה, לא צריך הולך על המחיה. למה? מכיוון שהוא צריך לאכול כזית נטו דגן. הוא לא אכל כזית דגן. למה? הוא אכל נגיד כביצה, אפילו כשני ביצים. סוף סוף לא אחת כזית, בכל זה לא היה בו כזית, אז אין עזה למחיה. זה דעתם של שני הגאונים האלה. יש שיטה אחרת של הגאון גנת ולדים, רבי אברהם הלוי, גם כן עבדים במצרים, חברו של רבי שועה שבבו, הוא אומר כך, אם יש כזית בתוך אכילת פרס, כל שאחת כזית אחד, מתוך מה שיש לפניו, עוגב בסך הכל יש בה, כמו שאמרתי, יש בה שעור שלושה ביצים. שלושה ביצים, כל ביצה זה 18 דרהם, 18 דרהם זה בערך קרוב ל-60 גרם, אז נאמר שלושה ביצים זה 180 גרם. אז הוא אכל מתוכה 30 גרם בלבד, צריך לברך מחת על המחיה. כי זה הופך, כיוון שכזית בתוך אכילת פרס, זה הופך כל חלק וחלק מכזית, וכשמו יש בו דגן, אז צריך לברך מחת על המחיה. לא שיטת רבי אברהם הלוי. שיטה שלישית, שתתו של הרב פרי חדש בעסקי הנסקיבה, הוא אומר כל שיש דגן שם, אפילו יש מעט מאוד דגן, והרוב רובה דרובה זה מדברים אחרים, סוכר וביצים וכל מיני דברים, הוא אומר סוף סוף כפה שיש שם דגן, כל שיש מבוא מחמשת המינים צריך לברך בורא מיני מזונות ובסוף על המחיה, ואפילו אחר רק הזית אחד בלבד, הוא מכיר יותר מכולם. וכמוה הוא סובר גם הפרי מגנים, מסכים כמו דעת פרי חדש. איך עושים לך להלכה? מספק ברכות להקל. הוא לא יכול לעשות מספק ברכות. לכן צריך לפסוק כדעתו של רבי אברהם יצחקי, וגם רבי ישועה שבבו, שיוכל, אם זה כזית בסוף אכילת פרס, בתנאי שיוכל נטו כזית דגן, אז יברך לך ברכה האחרונה על המחיה. אם לא, לא מברך על המחיה. לכן בעוגות שלנו שמים קרם, ואחר כך בין שכבה לשכבה עוד קרם ועוד קרם, ויום השינו וישנו, שלשו ושלשו, ככה. אבל רובה ככולה זה לא קמח. יש בה תערובת ביצים, תערובת של סוכה, תערובת כל מיני תערובות האלה. אז צריך שיוכל כל כך, יבלע איזה חלה שלמה עד שיהיה על המחיה. אז למה צריך לברך על המחיה? ספק ברכות להקל. יש מחלוקת לברך לכל הפחות בורא נפשות או לא? המסקנה גם בורא נפשות לא יברך. למה? כדי שיש אומרים, אם יש בזה מחלוקת, אחד אומר צריך לברך על המחיה. אם אומרים על המחיה, מברך בורא נפשות, לא פותר מקום על המחיה. השוק העם לא הרווח לשום דבר. לכן שבע תעשה, לא יברך. ברכה האחרונה לא יברך. שאלו עוד על מיץ תפוזים. מה יברך על מיץ תפוזים? אז זה שבספר חזון איש כותב כך. זה שבאמת כתבו הפוסקים, זה כתב, על פי הגמרא בברכות למתחם, שרק זיתים, רק זיתים וענבים הם עומדים לסחיטה. לכן זיתים, אם סחט אותם ועשה מהם שמן, אז יש להם ברכה של הזיתים. אם אכל אותם עוד תערובות, כמו שכתוב עם הנגרון, אז מברך בורא פרי הארץ. וכן אותו ענבים עשה מהם יין, מברך בורא פרי הגפן. אבל שאר כל מיני פירות שסחט אותם ויוצאים מהם דבש, יוצאים מהם ניס, כל מיני דברים, לא מברכים על זה, רק שהקונה בדברו. למה? הגמרא מפסחים כבדה לתמרת, זה אבא על מהו. גם זה, אז זאת אומרת, לא נשאר בהם אותה הנאה, כמו שאדם אוכל את הפרע עצמו, והוא שוחט אותו, והוא שותה רק את המים שלו. אז זה ירד מגדולתו, זה מברך עליו רק שהקונה בדברו. לפי זה מיס תפוזים, מברכים שהקונה בדברו. אם אכל תפוזים, ושאתה גם את המיץ שלהם, לא מברך עוד פעם גם כעל המיץ. כיוון שהתפוזים הם עיקר, ואלה הם המים שלהם, המיץ שלהם, זה אותו דבר, מין אחד. אז לכן ברך בורא פרי העץ על התפוזים, פתר את המיץ של התפוזים. לכן כל כך יוצא בזה. אם אדם אכל חתיכת אבטיח, ברך עליו בורא פרי האדמה, ואת השעה סחט אותו בידיים שלו, ועשה את זה מיץ. אז גם כן הוא מברך על המיץ שלו, זה הכל המשך אחד. הוא אדם שאכל משמש, ושם גרעין מתוק, ואחר גם את הגרעין שלו, לא מברך על הגרעין. ברך בורא פרי העץ פתר את הגרעין שלו. ועל מה אנחנו מברכים על הגרעין שהקונה בדברו? הוא מתוק. מברכים רק גרעין בלבד, אז מברכים שהקונה בדברו. לא מברכים בורא פרי העץ. בדיעבד, אם ברך בורא פרי העץ יצא. דעת מרן צריך לברך בורא פרי העץ. כמו בדיני עובלה, שהגרעין אסור כמו הפרי. אז סובר מרן שגם הוא נקח עם פרי, צריך לברך בורא פרי העץ. אבל לדינה אומרים ספק מלאכות להקק ושיש בזה מחלוקת, תוספות והרשב"א במסכת מלאכות למדבר, אז לא ספק מלאכות להקק מלאכים שהכל יהיה בדברו. אבל כשאוכל גם זה וגם את המשמש עצמו וגם את הגרעין, ברכה את המשמש, פותר גם את הגרעין שלו וצריך לברך על הכלל. אותו דבר, אם אוכל אבטיח ואוכל גם את הגרעינים של אבטיח. כל אלה דינים אחד, כולם דין אחד בהם. אז בא החזון איש וטיל ספק בדבר, אומר לא. בזמנם היו סוחטים רק את הזיתים ואת הענבים. זיתים עומדים לשמן, ענבים עומדים ליין. אבל הוא הדין בזמננו, התפוזים, עומדים לסחיטה, הרבה סוחטים מהם בלי סוף. אז לכן גם כדינם כמו ענבים, שעשה מהם יין. אז לפי דעתו צריך לברך על זה בורא פרי העץ. הוא לא החליט את הדבר. אמר ככה היה נראה, כך סברה, עשה כל זה, הפך בסברות האלה, אבל מסקנתו כתב, ולמעשה צריך עיון. אנחנו אומרים למעשה שהכל נהיה בדברו, זה ההלכה. לכן לא יש לנו, וציפוק חזה מהמדבר. לכן לא צריך לברך על זה, לשנות מהברכות. כולם יודעים שכל מיץ של פירות צריך לברך שהכל נהיה בדברו. וכן אותו דבר גזר, גזר עוד יותר גרוע, זה כשטוחנים אותו, לא נשאר ממנו שום דבר, רק תסורת לגמרי. אז אחרי ששמים אותו במיקסר, למשל, הוא מוציא ממנו את המיץ שלו. כמעט, כל הנשמה שלו מוציאים. אף אחד כן, מברכים שהכל נהיה בדברו. לא מברכים יותר מזה. מברכים על זה, כל מיצים כולם, מלכתם שהכל נהיה. בין אם זה עומד לסחיטה, יש לנו רק זיתים וענבים שיצאו מן הכלל. יש מחלוקת החרדים, האם בברכות השבח, ובלי ספק ברכות להקל כמו שיחיינו. מברכים על זה, מברכים על זה גם כן, ובלי ספק ברכות להקל או לא. למשל, יש לנו דין, שולחן ערוך, רואה את חברו, עברו 30 יום שלא ראה אותו, והוא אוהב אותו אהבת נפש. חבר שלו ממש, חבר נעורים שלו, ואוהב אותו. אז מה הדין? הגמרא אומרת, צריך לברך, אם ראה 30 יום עברו עליו ולא ראה אותו, מברך שיחיינו וקיבלנו על זה בשם המלכות. הוא מראה מה שכזה להלכה. אבל יש אומרים שהיום לא מברכים את זה, מפניהם שיש בני אדם שקרנים, אומרים שהוא חבר, ובקרבו ישים ערבו. עושה אותו שהוא חבר כידו, בסוף חובר חבר ושואל אהוב וידעוני. אין אמונה בעבודת בני אדם, כולם חמפנים היום. אבל אי אפשר להוציא דבר שזה כלל. כל האנשים כולם שקרנים, כולם יעשו, אתה עושה דבר כזה גוזמה בהרמה על עם ישראל. פסוק אומר, מעיד עליהם שאלת ישראל, לא יעשו עבלה ולא ידברו כזב ולא ימצא בשונה משון תלמיד. אתה לא מעיד עלינו שאנחנו ברוך השם נאמנים. אז בשביל שיש אנשים שקרנים, חמפנים, אתה רוצה ללמוד על הכלל כולו יצא, אי אפשר ללמוד מהפרט על הכלל. לכן אם בן אדם באמת מכיר שחברו הזה במשהו חביב עליו, כנפשו, אוהב אותו, בפרט הוא קרובו גם כן, אמא שלו, אחותו, אחיו, קרוב גם כן, גם בשביל שהוא קרוב דבר, לא פחות מחברו, ואוהב אותו באמת אהבת נפש, מספר לו גבעים מתי ראות את פניו, וכן הוא רואה אותו ברוך השם, למה לא יברך עליו שיחיינו? נברך. אחרי 30 יום, עברו 30 יום, לא ראה אותו, ברך עליו שיחיינו. אפילו הוא קיבל ממנו מכתבים במשך הזמן. יש בספר תענומות לב שהבין שאם קיבל מכתבים ממנו, אז לא צריך לברך. ההלכה לא כמותו, לא נכון. גם מבחינה מכבודו המשנה ברורה גם כן טעה בזה. חשב שהאחרונים שפלפלו ועלינו קיבל ממנו מכתבים, שייך בדין הזה. לא נכון, לא שייך בדין הזה. זה משנה, לא משנה אם היה מכתבים או היה טלפון דבר אותו, לא דומה תחזיר את השמע. הוא שמע את קולו, דבר אותו בטלפון, אבל רואה את פניו, הוא שמח, ראיתי פניך קרואות פני אלוקים ותרצה לי. אז לכן כשהוא שמח, מרגיש שמחה, צריך לברך ברכת שיחיינו. על מה דברו באמת אם יש מכתבים? על מה שיש אחר כך סעיף שני כתוב בשולחן ערוך, הרואה את חברו אחר 12 חודש, צריך לברך עליו, ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, מחיי המתים. מה זה מחיי המתים? הוא היה מת, הוא חי ברוך השם. מה זה מחיי המתים? אלא מכיוון שיש 12 חודש באמצע, יש ראש השנה, ויש כיפור. אפשר 12 חודש, מזו שנה וכיפור. בשנה וכיפור דנים כל אחד ואחד. ובריות בו יפקדו לחיים ולמוות. מי לא נפקד כיום הזה? אז ברוך השם, תהילות ארץ ברך, מזרח עליו חיים. חיים שעל בכלל נתת לו, והוא ראה אותו בחיים, שמח עליו, כמו שיש אדם רב. לכן מברך עליו, ברוך אתה השם, כמו יכולה מחיי המתים. אז זה כפי הפוסקים. מתי מברך מחיי המתים? כשלא שמע ממנו כלום. כמו שכתוב, נשכחתי כאמת מדי, והייתי כחי עובד. פתאום ראה אותו, ברוך השם, ברוך אתה השם, מחיי המתים. אבל מה שאין כן, אם הוא קבל ממנו מכתבים, יש קשר ישיר ביניהם, טלפונים, או כל מיני דברים. כיוון שיש קשר בזה, וזה כתובה פוסקים, וזה לא צריך ללכת מחיי המתים. לא קשה, אם כבר שמע, שהוא בכלל החיים, לא בכלל המתים. אבל מה שאין כן, לגבי בכלל שיחיינו שתלוי בשמחה של האדם, שהוא רואה אותו, מתפחל בשמחתו, כמו שאמרתי, חברו חביב עליו, אז צריך לברך. כן, לא צריך לעשות הכללות. ולומר שכל אחד ואחד, אולי זה חנפן, אולי זה כמו חנפן. לב יודע, מעלת אפשר, הוא יודע אם יש לו הרגש, ובאמת אוהב אותו, הוא יכול לברך בכלל שיחיינו. אם לא, יגיד לכל הפחות, ברור שיחיינו, לכל הפחות יגיד בלי שהוא אמרתו, אתה פחות. טוב, זה אמרנו לגבי שיחיינו על ראיית חברו. שנוהג גם בזמן הזה, יש עוד כמה דברים, כגון למשל שתקנו רבותינו, ברכות השבח, על דברים שהם תועלת העולם, יש בהם תועלת גם כן, למשל נגיד, אדם שומע רעמים, רואה ברקים, כן, הוא רואה רעה ברק ויהום, רואה גם כן אחר כך רעמים, שומע רעמים, צריך לברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שכוחו וגבולתו מלא עולם. צריך לברך בשם ומלכות, עשו לה ותסתם את הברכה הזאת. יש אומרים שצריך לעמוד באותה שעה שברך, הלכה לא כך, יכול לשבת וברך. או שהוא שוכן, אפילו הוא ישן, באמצע השינה שלו, שומע רעם חזק מאוד, והוא יודע שזה רעם. אולי זה מטוס, שלא ישתגע. יברך על מטוס שכוחו גבולתו מלא עולם, אלא מדברים שהוא יודע בבירור, אין לו ספק שזה באמת רעמים. אז אפילו שהוא שוכב על מטתו והתעורר בשינתו, לא נמאס, עכשיו תראית ידיים, עד שיחסים את הרעמים מעלה ויבוא והגיע, כבר הרעם כבר הלך. צריך לברך תוך כדי דיבור של הרעם. אז יברך בעודו במיטה, אין דבר. מצד הדין, אין איסור של אדם לברך את הברכה. מרן כותב, לא תקנו חכמים במצוות הדיים בבוקר שחרית, אלא בשביל קריאת שמע ותפילה. כל נקראת לברך ישראל, אסור לברך ידם בתונקות. ידע הוא נמצא כל הזמן במיטה, רוח רעש ורע עליו. לא כן לגבי שאר ברכות, כותב מרן בסדר לברך. וזה גמרא מפורשת, מסכת ברכות דף ס"ח. שמותר לברך לפני נטילת ידיים. שם הגמרא אומרת, מספר כל מיני דברים, מה שצריך לברך, לפי סדר, הוא קודם מברכים לפי הסדר. כשהוא פוקח את עיניו, אז מברך ברוך אתה השם מתיר אסורים. כשהוא זוקף את קומתו, ברוך אתה השם זוקף כפופים. כששם רגליו על הארץ, ממחים מזחב יגבר. וכך זה הדרך. כיבא שידה, אחר כך כתוב, כשנותן ידיו, ברך על נטילת ידיים. אז כל אותם הברכות, ברך אותם לפי נטילת ידיים. וזהו, ובדין את הבון מתאים לברך. אפילו שבזוהר חולק על זה, חיים אדם תמיד חולק על תלמוד שחוזק על הזוהר, אחר כמו התלמוד, לא פסקית כמו הזוהר. לכן פה אין לו דרך, אחר כך זה מספר עוברת, נפסיד. כמו שאמרנו, הוא שומע את הרעמים, אפילו בעוד אמר מטה, יברך ברוך אתה השם, בשם מלכות ברוך אתה השם, יפה מלך העולם, שכוחו גבורתו מלא העולם. בכל אופן, לא מברכים בלכה הזאת, אלא פעם אחת ביום. לא כל פעם ששמע רעם יברך, וכן שבע פעמים בשביל יברך כל פעם רעמים, אלא יברך פעם אחת. אם בירך על הראשונה, יצא. לא בירך פעם ראשונה, לא ספיק, תקף עב. צריך לחשוב מה זה, זה מטוס או רעם, מתאים הרעם חלף הלך לו. אז מה יעשה? תפסיד את זה. אם יבוא עוד פעם שנייה, יבוא הרעם פעם שנייה, יברך עליו, אין דבר. לא בירך בראשונה, יברך בשנייה, יברך בשנייה, יברך בשלישית. אחר כך פעם אחת יברך, אבל פעם אחת ביממה. אלא אם כן, התפזרו כל העבים, בשעת השמש, כמו שלא קרה כלום. ועוד פעם חזרו, עוד פעם התכסו השמיים בעבים, ועוד פעם ברעמים, זה צריך לברך פעם שנייה גם כן, על הרעמים השניים. אבל לא חיין, אם זה הרעמים כל הזמן, שמיים התקדרו בעבים, ונשארו עננים, ושם עבים רחובו. אז לא הלכו, אז לכן לא מברך אלא פעם אחת ביום. מברך פעם אחת, עוד פעם אחת, כל פעם, כל יום זה משהו אחר. כל יום חולק ברכה לעצמו. רואה את הקשת, קשת רואה אותה, אז מברך ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, זוכר הברית, נאמן בבריתו וקיים למאמרו. אם הקשת, כשהוא שם אותה לאות אצל נוח, כמו שכתוב, זאת אות הברית ישר הקיבוצי, לכן צריך לברך את רואה את הקשת, צריך לברך את הברכה הזאת. ופעם אחת כמובן מברכים, לא יותר. יש אומרים שאם אדם רואה קשת, יכול אמרנו לחברו שישים לב, כדי שגם פה יברך בחת הקשת. ויש קצת מפקפקים בזה, ואין לדברים שאחר. וכך ככה, למה לא? שיש החברו גם כן יברך, יכול לברך. יש אומרים, כיוון שזה, שם אותו הטובת פרחו לראות, כאילו החסר של המקום היה צריך להביא מבול. פני שמעשיהם של הדור לא בסדר. היה צריך להביא עליהם מבול. רק פני שקראת ברית עם נוח, אז נשמע לו, כאשר נשמעתי מעבור מנוח על הארץ, זה כמו שבועה. לכן שם אתם תלכו את האות הזה, תראו, היו צריכים חס ושלום להעניש אותם, אבל בשביל הקשת הזאת, הסימן הזה, תלכו שולח להם, לא עושה להם משפט חס ושלום. תראו, היו זמן חכמי ישראל, בשעון בר יוחאי, בזמן הזה לא הייתה קשת בכלל. כל ימיו בשביל חיה, אות קשת לא היה. למה? כדי שהוא בעצמו הוא אות עולם, אז הוא הדריך את העולם, תקן העולם בחוץ שדאי, אז לכן לא עשו בשמיים את קשת. כל החיים שלו לא ראה פעם אחת קשת. גם בשמע בלוי. כתוב בגמרא בכתובות עין זין, כל חייו לא היה פעם אחת קשת. מפני שהיו צדיקים והיו מרגיגים את הדור בדרכי התורה והמצוות, כולם היו שומעים להם, הם מסייעים להם. על כל פנים לשמענו, הקשת נשארה כפי שגם עכשיו בזמננו, אפילו אחי, נאמר שאדם רואה את קשת, יכול לומר לחברו, כדי לזכות אותו שיברך את הברכה, אז יברך את הברכה הזאת. זוכר הזרית, נאמן בבריתו וקיים במאמרו. בין איש, בין אישה, צריכים לברך. זה לא זמן גרמה. צריכים, מתי שהגיע הזה, צריכים לברך את הברכה הזאת. או שכוחו גבולתו מלא עולם, גם אישה מברכת ברכה כזאת. אישה גם כשהיא בזמן שהיא לא טהורה, אפילו בזמן הווסת מחזור ממש, יכולה לברך כל הברכות. לא יכולה, חייבת לברך כל הברכות. לא יכולה לפתור את עצמה לומר, היא לא נקייה, לא טהורה. דברי תורה לא מקבלים טומאה בכלל. חייבת לברך ברכת המזון, חייבת לברך על דקת הנרות, חייבת כל אותן הברכות שחכמים ציוו, אז חייבת גם היא לברך. לא יכולה להשתמט מהברכות, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, שקונה מדברו. כל דבר אסור לה להימנע מברכות בשביל שהיא לא נקייה. זה לא שייך בעניין זה. דברי תורה אינם מקבלים טומאה, שנאמר, הלוקו דברי כאש לאום השם. מה האש לא מקבל טומאה? אף דברי תורה לא מקבל טומאה. וגם דברי ברכה, דברי קדושה. כותב פרי חדש, אם איזה אישה למנעת מלברך ברכת המזון, או להתפלל, או לברך איזה ברכה, מפני שהיא לא טהורה בזמן המחזור שלה, צריך להעניש אותה. תדע שיענוש תעניש בזה הקדוש ברוך הוא. اللي يشتع عبود كموها كموها الشرطي هوران شو مبتوش بخلال دي لو شيخ اسمها بتهرة لكن حيانة تبريخ كويسة من بخوت بين بخوت الشبح بين بخوت المزهود بين بخوت المهنين
أنا ما اكتشف أمير بل زكوت السيد وبالا يمتر أبسوتني أمار أضراحة فيسو معنا تبريخ